ערב טוב לכולם, אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת רבי מאיר בן רבי יקותיאל וג'והר עליו השלום, שהזכרה שלו השבוע, ולהבדיל לרפואת בתיה בת רחל, בתוך שעה כל חולי ישראל, שיהיו בשרות טובות אצל כולם. כבר פעם שנייה, גם השנה וגם בשנה שעברה, שבערב שבת שלח, כמה ימים לפני שבת שלח, אני מקבל כמעט את אותו מייל. שנה שעברה זה היה הטלפון, השנה זה מייל. מישהו שכותב לי כמעט באותו טקסט, נגמר לי הכוח, אני נאבק בניסיונות שיותר גדולים ממני, אין לי אנרגיות להיאבק יותר, מאיפה אני מוצא את הכוח להמשיך? כנראה שיש משהו בפרשת שלח, בפרשה של המרגלים, שנוטעת חולשה בכל אחד שמגיע לתקופה הזאת. וגם בשנה שעברה וגם השנה זרקתי את מה שתכננתי לומר, והכנתי שיעור חדש. ובשני המקומות זה היה, הסקיצה השנייה הייתה יותר טובה מהראשונה. ואני באמת רוצה לדבר היום על השאלה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למקומות כאלה שאנחנו צריכים לשחוט את הדבשה ולחפש כוחות שאין לנו, ולעשות את זה בעקבות השאלה שהיא בלי ספק, התמיה והתהיה הכי גדולה של ספר במדבר, ואולי גם אחת התמיות הכי גדולות בתורה, אין בזה שום ספק. עד היום פחדתי להעלות את השאלה הזאת, כי השאלה הזאת, אם אתה לא מוצא לתשובה, אז אל תתחיל איתה בכלל, כי אתה רק תגרום ספקות באמונה. אבל אין שום ספק שזאת אחת השאלות הכי גדולות במקרא, שחייבים למצוא לה הסבר משכנע. למה משה שולח את המרגלים? למה משה רבנו לוקח יד, נותן יד, בשואה הזאת, בקטסטרופה הזאת, באירוע שהביא חורבן על העם שלנו במדבר? המרגלים זה החטא הכי חמור והכי נורא של אבותינו, והדבר המדהים הוא שאת האירוע הזה לא יזמו הערב רב כמו חטא העגל, לא יזמו דתן ואבירם כמו קורח שנקרא בשבת הבאה. שלח לך אנשים. את המרגלים משה שולח. משה מוחליט להפסיק לסמוך על הניסים ולהתחיל בעצמו לשלוח מרגלים שיבחנו את הארץ הזאת. למה הארץ צריכה בחינה? אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה ונותן לנו את המן, אפשר לסמוך עליו שזאת טובה הארץ מאוד מאוד, שזאת ארץ זבת חלב ודבש? מה פתאום הוא שולח את המרגלים לעשות מבחנים ולבדוק? הטובה היא עם רעה, הבמחנים היא במבצרים, השמנה היא עם רזה. הוא בעצם מפקיד בידיים של אנשים את הגורל של הארץ. במקום לסמוך על הקדוש ברוך הוא מפקיד בידיים של בני אדם. והסוף הוא שבני האדם מפשלים וקורית שואה, והעם הזה כולו מת במדבר. ומשה רבינו בעצמו, בעקבות האירוע הזה, לא נכנס לארץ, כי יש לו אחריות מיניסטריאלית. הוא לא יכול, כמו שדיברנו בפרשת חוקת כמה פעמים בשנים הקודמות, אתה לא יכול שהעם שלך ימות מאחורה ואתה תתקדם הלאה. יש אחריות של מנהיג. אז גם אם הוא לא אשם, אבל יש אחריות. והוא נשאר איתם שם, וכל התחנונים לא עוזרים, והוא נשאר בחוץ לארץ. ובסופו של דבר זה גם השואה של כולנו, כי כל האסונות היו בתשעה באב. באותו יום שחזרו המרגלים, חורבן ראשון היה בתשעה באב, וחורבן שני באותו יום שחזרו המרגלים בתשעה באב. כי זה היום שסדק את האהבה שלנו לארץ, סדק את הנאמנות שלנו לארץ. אז היות שאבותינו פישלו ביום הזה, אז כל שנה מחדש אנחנו פישלנו ביום הזה, וזה היה יום של חורבן, יום של התנתקות וגלות מהארץ. והשאלה העצומה היא, למה משה עושה איתם יד אחת ושולח אותם? איפה האומץ שלו לצעוק? אחריי! קדימה, סומכים על הקדוש ברוך הוא והולכים לארץ ישראל בלי ספקות ובלי בעיות. שאלה עצומה. אז לפני שמתחילים את השיעור, כדרכנו, לא נתחיל עם בדיחה, אבל נתחיל עם סיפור מצוין, מדהים, שפעם סיפרתי אותו, מתברר שלא סיפרתי אותו מדויק, קיבלתי טלפון נזעם מבעל המעשה, תיקן אותי, והריני לספר אותו שוב בצורה מדויקת, והוא מתאים לכאן כמו כפפה ליד. לפני 40 שנה, או אינני יודע בדיוק כמה שנים, נסעה קבוצה של יהודים צרפתים לניו יורק, לבקר אצל הרבי מלובביץ', קבוצה מפריז, יהודים שאינם חסידי חב"ד, שמתקרבים לשלוחים בפריז, עשו קבוצה, עשו גרופ, ונסעו ביחד קבוצה גדולה של אנשים, לחודש תשרי, חודש החגים, להיות אצל הרבי מלובביץ' כל החודש. בהתוועדות שהייתה התוועדות גדולה, אולם מלא, אי אפשר לנשום, 10,000 איש שמה, על מקום שמספיק אולי ל-5,000, אחד מהם לא יכל לנשום, יצא החוצה לתפוס אוויר. הוא חוזר אחרי 5 דקות, הוא לא יכול להיכנס. האולם כולו דחוס, לחוץ, אנשים עולים אחד על השני, הוא לא יכול להידחף פנימה, אז הוא נשאר בצד. הוא רואה בין השיחות, הסדר של הרבי היה בהתוועדות שהוא היה מדבר, ואז מפסיק ומנגנים ניגון. הסדר של הרבי היה שבין השיחות, כשמנגנים ניגון, היו עולים אנשים על הבימה שלו, לקבל ממנו בקבוקי משקה. הוא היה נותן השתתפות באירועים שמתרחשים באותו שבוע. אם באותו שבוע יש איזושהי התוועדות, סיום הרמב״ם, כל מיני אירועים חבדיים, הוא היה עולה המארגן ומקבל בקבוק משקה. אותו יהודי צרפתי, מקורב, לא מכיר את הכללים, הוא רואה אנשים עומדים בתור לקבל בקבוק וודקה מהרבי. נו, מה צריך להיות טיפש, לעמוד בצד? אז הוא גם נעמד בתור הזה. החברים שלו ניסו לסמן לו מרחוק, זה לא בשבילך, אבל הוא לא קלט אותם, והוא עומד בתור. כל אחד עובר, זה בשביל האירוע, זה בשביל ההתוועדות, זה בשביל החגיגה. הוא עובר, הוא מגיש את היד, והרבי נותן לו בקבוק משקה ואומר לו, זה עבור החתונה. הוא לא קלט, הוא יורד למטה, ופתאום נופל לו האסימון. איזה חתונה? הוא אדם נשוי באושר שנים רבות. אז יש שתי אפשרויות. או שחס ושלום הרבי לא מכיר אותו. האדם הזה שמכל העולם מאמינים ברוח הקודש שלו, לא ראה שהוא נשוי, או שחס ושלום הרבי רומז לו שהנישואים שלו יתפרקו בקרוב, והוא יצטרך בקבוק לחתונה חדשה. שתי האפשרויות גרועות. עד שהוא מגיע לחברים שלו, כולם עליו, יחיד לעשות בדיחה מכל העניין, מה הרבי הזה, מה בנו, מה זה, תראה, נתן לי בקבוק בשביל חתונה, אני כבר 20 שנה נשוי, מחתן ילדים עוד מעט. היה שם המארגן של הקבוצה, קוראים לו הרב חיים מלול, שליח סביב פריז בפרברים, אמר לו, תניח את זה בסעד, יום אחד הדברים התבררו, הרבי לא טועה. בסדר, חזרו לצרפת, הוא הניח את הבקבוק וודקה, שכח מכל העניין. זה היה בחגים, חלפה חצי שנה, ערב פסח, הרב מלול נזכר בסיפור, הרב מלול ניגש אליו, אמר לו, תראה, אם תשאיר אצלך את הוודקה בבית, תצטרך למכור אותה לגוי, זה חמץ גמור, זה אלכוהול, תצטרך למכור אותה לגוי. חסידים לא מוכרים בקבוק יין של הרבי, בקבוק וודקה של הרבי לגוי. אז מה שצריך לעשות זה לגמור את זה לפני הפסח. אתה עושה התוועדות כולנו בערב פסח ונאמר לחיים. הרבי אמר חתונה, אבל אין חתונה, נו מה לעשות, צריך לגמור את הוודקה הזאת. סיכמו לעשות את האירוע בבית חב"ד שם סביבות פריז. באותו יום של האירוע היה פיצוץ במערכת הביוב בבית חב"ד, לא יכלו להגיע. החליטו להעביר את ההתוועדות לבית הכנסת של חב"ד בפלצל. בגטו היהודי של פריז בפלצל יש בית כנסת שנקרא הזיבצן. מספר 17, זה בית כנסת עתיק, 500 שנה, כמו כל המבנים שם, שעוד מקובל שאדמו"רי חב"ד קדומים היו בו, ואצל חב"ד המקום הזה מאוד יקר, מקום קטן אבל מאוד יקר, החליטו להעביר את ההתוועדות לזיבצן ושם לומר לחיים על הבקבוק הזה שהרבי נתן. הם מתיישבים כולם בהתוועדות, מתחילים מנגן ניגון, פותחים את הבקבוק, פתאום נכנס אדם, חסיד צטמר, בשם הרב מיכל רייז. היהודי הזה היה רב של בית כנסת סמוך, ה-25 ו-17, ההוא ה-25, סמוך, בית כנסת אשכנזי. הוא אומר, אולי יש כמה יהודים שיכולים להשלים עניין. מה העניין? הוא אומר, אני מסדר חופה בכניסה לבית הכנסת, אין מניין שם. אולי אנשים מוכנים לבוא לעזור לי, שאני אוכל להגיד ברכות החופה. כמובן, כמו אנשים השתתפו, כל הזמן הם משלימים מניין אחד לשני, השלימו לו מניין. אחרי החופה הם שואלים, מה קורה פה? אין סעודה, אין אנשים, מה הסיפור של זה? אמרו, החתן הוא גר צדק. הקלה מסוכסכת עם המשפחה שלה, אף אחד לא בא, לחתן אין משפחה, היא מסוכסכת עם המשפחה, אף אחד לא הגיע, אז עשו ככה אירוע מצומצם שאין אפילו מניין. טוב, לפחות שתהיה סעודה. אז הם מזמינים את החתן והקלה לבוא איתם להתוועדות, ונכנסים, ונכנסת קלה עם סמלה לבנה, נו, אז זה כבר נהיה סעודה של חתונה, הרבי אמר בקבוק לחתונה, אז זה נהיה חתונה. בסדר. הקלה שואלת מה מטרת ההשתתפות. אומרים לה, מספרים לה, לפני חצי שנה, היהודי הזה שיושב בראש השולחן היה אצל הרבי, עבר לקבל בקבוק, הרבי נתן לו בשביל החתונה, אז הנה, זו חתונה שלך, צחקו איתה. היא מתחילה לרעוד, להתייפח, לפרוץ בבכי, בליל החתונה שלה, לפרוץ בבכי, היה לא נעים. אחרי כמה רגעים שהיא נרגעת, היא אומרת, בוא אני אספר לכם מה קורה כאן. מספרת שההורים שלה ניצולי שואה, יהודים מבוססים, ניצולי שואה, שכמו יהודים אחרים, החליטו למחוק את היהדות שלהם. אחרי המלחמה הם לא יהודים, מספיק סבלנו שאף אחד לא ידע מזה. הכחישו, טשטשו, הסתירו את היהדות בבית, לא היה שום מזכור. היא אבל גדלה, ידעה שהיא יהודיה, החליטה לחזור בתשובה. איכשהו היה להם קשה שהיא מחזירה אותם שוב לאיפה שהם היו, סבלו בשקט. אבל אז שהיא מצאה את הבחור הזה, גר צדק, שומר מצוות, לא ככה הם רצו את החתן שלהם, לא ככה הם רצו את הנכדים שלהם, לא ככה הם רצו את הבת שלהם. ניתקו איתה את הקשר, איימו עליה, רדפו אותה, אמרו אנחנו ננשל אותך מהצבא, לא תקבלי אגורה מאיתנו, את לא ילדה שלנו. מספרת, לפני שבועיים אני שוכבת במיטה בחדר שלי, אני מרימה את העיניים, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, תן לי סימן שאני צועדת בדרך הנכונה. ההורים שלי נגדי, הסביבה שלי נגדי, אני לא, אין לי שום חברים פה. מצאתי בחור, אני אוהבת אותו, תן לי סימן שאני צועדת בדרך הנכונה. היא אומרת, ועכשיו אתם מספרים לי שחצי שנה קודם, הרבי שלח בקבוק משקה לחתונה שלי. שלח בקבוק וודקה לחתונה. צדיק, זה אמונה בסיסית של יהודי, נקדיש לזה את השיעור שבוע הבא על מחלוקת קורח. האמונה הבסיסית של יהודי היא שצדיק לא טועה. צדיק הוא צינור של השכינה, הוא משקף את מה שבא מלמעלה, מה שהוא אומר זה אמת. וכאן עולה השאלה העצומה, כמו שאמרתי, שזאת שאלה שאם אין לך תשובה, אל תעלה אותה. כי זאת שאלה שהיא כל כך קשה להבנה. את השואה הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל במדבר, בסופו של דבר, מי ששותף לה, זה משה רבינו. זה לא הערב רב של חטא העגל שמשה בכלל היה למעלה. זה לא קורח ועדתו שזה נגד משה. את המרגלים משה שולח. איך הוא שולח אותם? למה הוא לא מרגיש את האסון המתקרב? למה הוא לא מרגיש שעד היום שמחנו על הקדוש ברוך הוא? תמשיך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. מה פתאום אתה מחפש המלצות על ארץ ישראל? מחפש מכתבי תמיכה על ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, ארץ זבת חלב ודבש, טובה ארץ מאוד מאוד, לך. מתי בדקנו אותו פעם? האמנו לו. פתאום, משה רבינו מחפש המלצות. מה הולך כאן? אז בואו נזכיר את הסיפור, זה שנה ורבע אחרי יציאת מצרים, אמצע הקיץ, שנה ורבע אחרי, סוף סוף מגיעים אל היעד. עד עכשיו זה הכל היה הכנות, מתן תורה, אמן, המדבר, זה הכל תקופת ביניים. הולכים לארץ ישראל, הולכים אל הארץ המובטחת, סוף סוף להקים בית יהודי, לעם היהודי, רצים. ואז הם באים למשה ואומרים לו, כאן אצלנו בפרשה אין בכלל רקע, הסיפור מתחיל מהאמצע. ויוב, וידבר השם אל משה למור, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. למה לשלוח? מי רצה לשלוח? אז מה שלא כתוב כאן, כתוב בפרשת דברים. שמה, כשאנחנו רוצים להבין את הסיפור, צריכים לדפדף לחומש הבא. בפרשת דברים זה משנה תורה. זה הסיכום של משה רבינו על תולדות ישראל במדבר. 5 שבועות לפני מותו, משה רבינו מסכם במבט לאחור את כל מה שהיה. אז משה מספר איך זה התחיל. ותקרבון אליי. משה רבינו אומר, לא חשבתי לשלוח מרגלים, הקדוש ברוך הוא לא אמר לי לשלוח מרגלים, אמר לי ללכת. כמו שיצאנו ממצרים, כמו שקיבלנו את התורה, קדימה, לא שואלים שאלות. באתם ואמרתם לי, אתם הטלתם ספקות. ככה משה אומר, בואו נקרא את הלשון נבואה מספר 1, ותקרבון אליי כולכם. הטלתם ספקות, אמרתם, מי יודע, הולכים לארץ לכבוש? ארץ שגרים בה 31 מלכים, 7 עממים. מי יודע אם בכלל זה כדאי כל הסיפור, אם נצליח? הטלתם ספקות בטבע הארץ הזאת. אומר משה רבנו, שאלתי את הקדוש ברוך הוא והחלטתי להיסחף אתכם. במקום שאני אנהיג, החלטתי ללכת אחריכם. למה? אומר השיטה מאוד מוזר, ככה הוא מסביר את משה. אומר משה רבנו, החלטתי שעדיף לי לא להראות שיש לי משהו להסתיר. עדיף לי להפגין ביטחון בסחורה שלי. רש"י מביא לזה משל מאוד מאוד יפה. הוא אומר, כשאם אתה בא על מגרש, ונכנס אליך בן אדם לקנות מכונית, ושם עין על ההונדה האדומה, בצד ימין, ואומר לך, תן לי אותה לסיבוב. אם אתה מתחיל להתחמק, ואומר לו, אין לי ביטוח, לא היום, אני נותן, הוא מסובב אחורה והולך משם. אבל אם אתה אומר לו, קח את המפתחות, הוא לא שואל אם יש לך רישיון, הוא לא שואל אם יש לך ביטוח, כך. אם הוא מפקין ביטחון בסחורה שלו, אתה לא בודק אותה. אתה אומר, בן אדם לא מסתיר. אומר משה רבינו, חששתי שאם אני אתחיל להגיד, לא, הקדוש ברוך הוא אמר, נסמוך עליו. אתם תחשבו שיש לי מה להסתיר מהארץ הזאת. אמרתי, בואו נשלח שלוחים שתראו בעיניים שאני מפגין ביטחון, שאני סומך על הארץ. זאת אומרת, הוא נסחף אחריהם. נקרא את זה בדברים א', ואומר עליכם, זה ההסבר של משה רבינו לחטא המרגלים, לא אצלנו, אצלנו אין הסבר, אצלנו זה מתחיל מהאמצע, בפרשת דברים. ואומר עליכם, ראה, נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ, עלה רעש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה ואת הארץ אשר נבוא עליהם. והיטב בעיניי הדבר. אומר רש"י, משה רבינו לא מאשים את הקדוש ברוך הוא בסיפור המרגלים. הוא לוקח אחריות. והיטב בעיניי הדבר. מה זה בעיניי? בעיניי ולא בעיני המקום. זה הייתה יוזמה שלי. אני החלטתי לעשות משהו שלא הצטוויתי עליו. ואם בעיני משה היה טוב, למה אמרה בתוכחה? למה הוא מוכיח את ישראל על זה? כי משה לא רצה לעשות את זה, הוא נסחף אחריהם. משל לאדם שאומר לחברו, מכור לי חמורך. אומר לו החבר, נותנו אתה לי בניסיון, אתה נותן לי לנסות את החמור? אמר לו אין. שאל אותו החבר בערים ובגבעות, אמר לו אין. כיוון שראה שאין מעכבו, אמר הלוקח, בטוח הוא שלא ימצא בו מום, תול מעותיך ואיני מנסה הוא יותר. אם המוכר לא מגביל את הקונה, הקונה לא בודק, סומך, קח את הכסף ותן את החמור. אף אני הודיתי לדבריכם, שמא תחזרו בכם כשתראו שאיני מעכב ואתם לא חזרתם בכם. אז משה רבינו האמיץ והגיבור שרק צועק אחריי, קל משום מה הוא מחליט להיסחף אחריהם, ולעשות דבר שהוא לא הצטווה עליו ולשלוח את המרגלים. ההסבר הזה שהוא נותן, שרש"י אומר, למה הוא שלח את המרגלים להפגין ביטחון בסחורה, להראות שארץ ישראל טובה מאוד, מסביר דבר מאוד יפה. אני רוצה להדגיש דבר, מצאתי אותו במלבים, זה כתוב לפני המלבים, אבל המלבים מעריך בזה מאוד, דבר מאוד יפה, פשוט תובנה יפה על הפרשה הזאת. כולנו אומרים, איך הפרשה הזאת נקראת? פרשת המרגלים. נכון, משה שלח מרגלים, אבל זאת טעות נפוצה. המילה מרגלים לא מוזכרת בפרשה. משה רבינו לא שלח מרגלים. מה הוא שלח? אנשים זה הכינוי של הקדוש ברוך הוא, איך התורה מכנה? תרים, תיירים. מאיפה נולדה המילה מרגלים? לא משרלוק הולמס, לא מג'יימס בונד, מיהושע, מההפטרה. בהפטרה כתוב שיהושע, אחרי 40 שנה שהכל מתפרק, מתעכבים במדבר 40 שנה, ואז יהושע שולח מרגלים. אבל משה לא שלח מרגלים. מה ההבדל בין התיירים של משה למרגלים של יהושע? מאוד יפה. מרגלים נשלחים למשימה צבאית, למצוא את הדרך מאיפה להיכנס. תיירים נשלחים לראות את יופי הארץ. תיירים נשלחים לעשות יחסי ציבור. משה רבינו אומר, לא שלחתי מרגלים בשביל למצוא את הדרך להיכנס לארץ, שלחתי מרגלים בשביל לשכנע אתכם, סליחה, שלחתי תיירים שיביאו תמונות. איך אומר העמל במגדרה מדהימה? מרגלים מחפשים מה שרע, תיירים מחפשים מה שטוב. מרגלים מחפשים לראות את ערוות הארץ, מאיפה נוכל להיכבש, איפה הפרצות, איפה נקודות החולשה, איפה נקודות התורפה. תיירים באים ליהנות, מחפשים את היופי. אומר, לכן נבין מאוד יפה, דבר מאוד פשוט. משה רבנו שולח 12 מרגלים, קבוצה ענקית, ראשי העם, כולם יודעים שהם יוצאים, כולם יודעים מתי הם יוצאים, ככה שולחים מרגלים. מרגלים זה אנשים הכי סודיים, אפילו שר הביטחון לא מכיר את המרגלים של מדינת ישראל. מרגלים זה אנשים הכי סודיים במדינה. רק האיש, המפעיל ששלח אותם יודע מי הם. אתה שולח מרגלים בכל רעש גדול? יהושע שולח מרגלים, הוא שולח רק שניים, ולא 12. אף אחד לא יודע מי הם, אף אחד לא יודע שהם הולכים, אף אחד לא יודע שהם חוזרים. ככה נראית משימת ריגול. כי משה רבנו לא שולח מרגלים, הוא שולח צלמים שיביאו תמונות. הוא כל כך מאמין בסחורה שלו, שהוא שולח תיירים. זאת ההגדרה. אבל מה?
גם מיוסף. הוא אמר להתחיל את המרגלים, אתם איפה יתנו את
המרגלים? כן, טוב, אבל יוסף עוד היה לפני.
כן,
הוא רמז להם.
הוא רמז שאתם מכם יצאו המרגלים.
ממכם יצאו המרגלים, נכון. יפה, יש שם בעל הטורים שאומר את זה, מה? נקרא, המלבים אומר את זה במילים האלה, הם מתנהלים מול כל העם, הם נציגים של כל שבט, למה? אומר המלבים, כי כל שבט מחפש את מה שחשוב לו בארץ. זה רוצה שטח מראה, זה רוצה ים, זה רוצה וילה בקיסריה, זה אוהב את זה, כל אחד אוהב משהו אחר בהתאם לתחום המסחר שלו. לכן הם שולחים 12 ראשי שבטים, כי הוא שולח למשימת יחצנות, למשימה מדינית, לא למשימה פוליטית, לא למשימה צבאית. על כל פנים, הם חוזרים בקורא האסון, והם מספרים סיפורי זוועה על הארץ הזאת. חזק הוא ממנו, כביכול אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לכבוש את הארץ הזאת, המשימה גדולה עלינו, והסיפור מתפרק. הקדוש ברוך הוא רוצה לחלות את כולם ברגע אחד, לחשוב העם שיצא ממצרים, שראה את מתן תורה, שחווה את קריאת ים סוף, 10 מכות מצרים, דור דעה שכולנו מתקנים בו, הקדוש ברוך הוא מחליט לחלה אותם כרגע, אבל משה אומר שזה יהיה חילול השם. אם ביום אחד תחלה 600,000 איש, מה יגידו הגויים? שאתה לא יכול להביא אותם לארץ, לכן הרגת אותם במדבר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אבל אני לא אוותר להם. מה שהוא עושה, הוא מעכב אותם 40 שנה במדבר, כל שנה מתים 1 חלקי 40, 15,000 איש, כל שנה בתשעה באב, חופרים בורות באדמה ויורדים, ובבוקר לא עולים, וככה במשך 39 שנים מתים 585,000 איש, בשנה האחרונה נותרו 15,000 גברים, ובתשעה באב הם לא מתים, ובט"ו באב עושים בגלל זה את החגיגה, כי קלו מתי מדבר, ה-15,000 איש האחרונים לא מתו בשנה האחרונה, והם זכו להיכנס לארץ. אז אמרנו, הסיפור הזה שמשה ב... לא ביוזמתו, אלא בלי לקבל רשות מהקדוש ברוך הוא, נסחף אחרי החולשה של עם ישראל, מביאה את השואה של הדור ההוא, גורמת בסופו של דבר את הנזק של משה עצמו, שהוא לא נכנס לארץ, ועד היום זה יום של חולשת הקשר שלנו לארץ, תשעה באב, עוד פעם יום של חורבן ועוד פעם יום של צרות, הכל בגלל אותו סיפור. ונקרא את שאלת הרמב"ן בסוף מובאה מספר 1. באמת, אני לא ידעתי שהרמב"ן אומר את זה, רק השנה ראיתי את זה, אז הרשיתי לעצמי למסור את השיעור הזה, אם הרמב"ן שואל, אז לי ודאי מותר. אומר הרמב"ן בתחילת פרשתנו, אם כן, משה עצמו חטא. שנאמר, ויטב בעיניי הדבר, בעיניי ולא בעיני הקדוש ברוך הוא. ולמה אמר להם לבחון הטובה עם רעה, אחרי שהשם אמר לו מתחילה שהיא טובה ורחבה. אם השם אמר לך שהיא טובה, מה אתה מחפש פה עניינים בדרך הטבע? הם מרגלים, מתיירים, הקדוש ברוך הוא אמר, סמכנו עליו ביציאת מצרים, סמכנו עליו במתן תורה, סומכים עליו כל יום מחדש, נסמוך עליו גם אז. רק רוצה לומר הערה קטנה מאוד מאוד חדה ומזעזעת של השיעור הזה, היא מדהימה. יש דבר מדהים, אנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא שתי מתנות, את תורת ישראל ואת ארץ ישראל. העובדה היא שלתורת ישראל כל יהודי מרגיש חלק, באופן מיסטי, שאנחנו לא יכולים להסביר את זה. יהודים הכי רחוקים מקיימים לפחות מצווה אחת, ברית מילה, סדר פסח. אי אפשר למצוא יהודי שלא מעל את הבן, כמעט ואי אפשר למצוא, שלא משתתף בסדר פסח, שלא נותן צדקה, שלא עושה בר מצווה לילד, הנחת תפילין פעם בחיים. לתורת ישראל, כל יהודי באופן על טבעי שאי אפשר להסביר אותו מרגיש קשר. לארץ ישראל, בושה וחרפה, יושבים יהודים היום בעולם בכל מיני מקומות, לא תרחו לבקר בארץ. למה? כמה עולה היום לבוא מאמריקה לארץ? $500? לא באים יהודים לבקר בארץ. איך אפשר להבין את העניין הזה? מה ההבדל בין תורת ישראל לארץ ישראל? שמעתי פעם רעיון מזעזע. כי את תורת ישראל, אבותינו קיבלו בנעשה ונשמע, ברצון. כשאבא מקבל משהו ברצון, לכל הדורות נצרב בילד ש... בלב של הילדים שאי אפשר אחרת. עם ישראל, לארץ ישראל, אבותינו פישלו. כשהקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הזאת, במקום לחבק אותה, הם התחילו להתלונן. אז עד היום נשאר הסריטה הזאת בלב של כולנו, ש... ארץ ישראל, מה?
ושילמו.
ושילמו? אבל ילד בסופו של דבר מתחנך מהאהבה של אבא, לא מהעונש של אבא. כשאבא אומר באהבה גדולה, נעשה ונשמע, אז ילד לכל הדורות יודע שזה החיים שלנו. יותר מצוות, פחות מצוות, אבל זה היהדות שלי, אני צריך את הקשר לזה. אבל כשאבא מרשה לעצמו לזלזל ולהגיד, להתלונן ולבכות ולהתבכיין ולהתפנק, אז ילד קולט באיזשהו מקום שאפשר לחיות בלי זה. וזה בדיוק ככה, אנחנו צריכים לדעת כהורים את האחריות שלנו להבין, אתה לא מקבל החלטות בשביל עצמך, אתה מקבל החלטות בשביל כל הדורות קדימה. כל החלטה שאתה מקבל מייצרת מודעות, מייצרת אתוס, מייצרת אידיאלים וחזון שעל פיהם הילדים שלנו יגדלו לכל הדורות. זו הייתה הערה. על כל פנים השאלה היא ברורה, כמו ששואל הרמב"ן, מה עמד בראש של משה כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך! והוא מחפש עושה מבחנים, מה הולך כאן? כמה שהשאלה הזאת קשה, עוד לא התחלנו את השיעור. אנחנו רוצים לשאול שתי שאלות שהן פי 10 יותר קשות, והופכות את הסיפור הזה באמת ללא מובן לחלוטין. הבעיה הגדולה היא, שמשה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא אם לשלוח את המרגלים, וקיבל התחמקות. הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, ובמקום לברוח כמו מאש, הוא ממשיך הלאה. הפרשה שלנו מתחילה במילים, וידבר השם אל משה, שלח לך אנשים. שואל רשי, מה זה שלח לך? ממתי שולחים בשביל משה? היה צריך לומר שלח לי, ויתנו לי תרומה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, קראנו בשבוע שעבר. מה פתאום שלח לך? אומר רשי שהקדוש ברוך הוא ענה למשה, לדעתך, אני איני מצווה לך. משה שאל אותו, אמר, הם באו ומבקשים לשלוח מרגלים, מה לעשות? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה חושב, אני לא שואל אותך. תגידו לי, חסיד שהיה שואל את הרבי, הסכמה לשידוך, הוא הסכמה לעסקה. והרבי אומר לו, לא מתערב, תעשה מה שבא לך. יש חסיד אחד שהיה מתקדם לשידוך. אם הרבי לא מתערב, אז מתי החסיד לא מתערב? הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. אומר לו, שלח לך לדעתך, תעשה מה שאתה חושב, אני מצווה, אני לא מתערב, אין לי עמדה בעניין. ובמקום שמשה יריח, שמשהו פה בעייתי, הוא הולך הלאה. איך אפשר להבין העניין? נקרא. מובא מספר 2, רש"י תחילת פרשתנו, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. אם תרצה, ממתי משה רוצה? משה הוא עבד. בכל ביתי נאמן הוא קראנו שנה שבוע שעבר. משה רוצה משהו? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה. איך הוא לא ברח? איך הוא פירש את המילים האלה של הקדוש ברוך הוא? לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה, ומשה נמלח בשכינה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם שהיא טובה. אם אינם מאמינים, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למה אני לא ירשו? שאלה ראשונה. שאלה שנייה בעצומה, אם כל זה לא מספיק, אחרי מה שקרה עם המרגלים, ש-40 שנה במדבר הזה ייפלו פגריכם, ומשה רבינו עצמו נשאר במדבר ולא נכנס לארץ, מגיע תורו של יהושע לכבוש את הארץ, ומה הוא עושה? עוד מאותו הדבר, שולח מרגלים. הוא היה שם, הוא היה בן ה-12, הוא שמע את שהם מתחילים לקטר, משה רבינו שם עליו יד ואמר, קי יושיעך מהצעת מרגלים, הוסיף לו את הפך אותו ליהושע. הוא היה שם, הוא שמע איך מתפתחת העלילה הזאת על ארץ ישראל, איך מתפתחת המזימה הנוראה שלהם נגד הארץ. ואחרי 40 שנה, והוא עומד לצד משה ויודע שמשה לא נכנס לארץ בגלל זה. אז כשהוא מגיע, הוא גם עושה את זה. אנחנו מוכרחים לומר שיש פה בסיפור של המרגלים המון עומק, ויהושע הבין את הסיפור אחרת, ומשה הבין את הסיפור אחרת, והם לא טעו. הם טעו בביצוע, זאת אומרת, הביצוע היה לקוי אצל עם ישראל, אבל עצם השילוח של המרגלים הוא דבר נכון, ואני רוצה באמת לדבר על אחד הרעיונות הכי עמוקים והכי אינסופיים. זה רעיון שהוא בלתי נשכח.
זה משימות צבאיות.
אבל עצם הדבר, תסמוך על הקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה עם משימות צבאיות? קפצת לים, שלחת מרגלים לקפוץ לים, קפצת. משה לא, יהושע לא קיבל אונס, זאת אומרת שהוא עשה נכון, אז מה הולך פה? מה הרעיון כאן? אוקיי, אז השאלות הן ברורות. א', למה משה שולח? ב', אחרי שהקדוש ברוך הוא, איך הוא מפרש את תשובת הקדוש ברוך הוא, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. ולמה יהושע ממשיך ומצווה? באמת, הברבנל הוא היחיד, לפחות איך שאני ראיתי, שאומר שמשה חטא. אומר, דע לך, זאת הסיבה שמשה לא נכנס לארץ. הרי החיים של משה מציגים תעלומה, שכל שנה בפרשת חוקת אנחנו מדברים עליה. למה הקדוש ברוך הוא לא מחל לו? מה הוא עשה? דיבר אל הסלע, היכה בסלע, מה זה בשנה? זה נראה כמו תירוץ. למה? אם מישהו מכה בסלע ומוציא מים, זה לא נס? מישהו פעם היכה בסלע והוציא ממנו מים? דם הוא הוציא. מי הוציא מים מסלע? משה רבנו היכה בסלע, הוציא ממנו מים, זה נס גדול. אז זה לא נס כמו לדבר אל הסלע. בשביל זה, יענו, האמנתם בי להקדישני, ומשה מתחנן, והתחנן אל השם תף קוף תדבב תפילות, הוא נשאר בחוץ לארץ. אומר רב ארבנאל, זה הכל תירוץ מחובס, לשמור על כבודו של משה. האמת היא שמשה לא נכנס לארץ, משום שהוא חטא, היה מעורב בחטא המרגלים. מאיפה הוא מוצא חידוש כזה? הוא מביא לזה הרבה ראיות, אבל החזקה מכולן שאותה הייתה קטיקן, הוא אומר, זה פסוק שמשה רבנו בעצמו אומר. נקרא הדברים, א', אני ממשיך מובאה מספר 2, משה רבנו, כשהוא מסכם בספר דברים את תולדות ישראל, הוא אומר כך, הוא מדבר על חטא המרגלים, ואז משרבב פתאום פסוק שמכניס את עצמו לתוך העניין. וישמע השם את כל דבריכם בחטא המרגלים, ויקצוף, וישבע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה את הארץ הטובה, אף אחד מכם לא יראה. ומשה מוסיף, גם בי יתענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. מה הוא מכניס פה את הפסוק הזה? זאת אומרת שמשה סבור שכל חטא ממריבה זה רק משהו מכובד בשביל לכבד אותו. בשביל לא להגיד שהוא היה מעורב בחטא המרגלים, אבל בינו לבין עצמו הוא יודע שהסיפור שלו זה המרגלים. ככה ברבנל אומר, נקרא, לפי שמשה אדוננו ציווה בשילוח המרגלים, ונמשך מזה שהדור ההוא במדבר איתמו, ראה השם שיהיה מן הצדק והיושר שגם הוא לא יבוא שמה, כי שגגת לימוד עולה זדון. תלמיד חכם שטועה בשגגה זה כאילו טעה בזדון. ורק לפי שישראל חטאו במזיד והוא חטא בשוגג או בכוונה טובה, רצה השם לחוס על כבודו והאריך פה עד פרשת מי מריבה המפורשת בחוקת. בסך הכל הקדוש ברוך הוא העליל עליו חטא קטן ולא, כדי לא לשים עליו חטא גדול. טוב, הברבנאל אומר את זה, מי אני שיחלוק? אבל אי אפשר לומר את זה. למה אי אפשר לומר את זה? כי עובדה שיהושע עושה את זה, ועובדה שיהושע לא נענש. אם לשלוח מרגלים הייתה טעות, אז יהושע לא היה עושה את זה, הוא הרי יודע למה משה רבנו לא נכנס לארץ, הוא הרי עמד לידו, הוא הרי הנאמן שלו, הוא הרי המשרת שלו, כמו שקראנו שבוע שעבר. אם יהושע שולח ואם משה שולח, זאת אומרת שזה הדרך. את ארץ ישראל צריכים לכבוש בדרך הטבע, ולא בניסים. את ארץ ישראל צריכים לכבוש בידיים, עם מחשבה, עם צבא, בדרך הטבע, בבחירה שלנו, כשכל אחד מתגבר על הפחדים שלו בעצמו, ולא מפיל את זה על הקדוש ברוך הוא. רק הביצוע בפעם הראשונה היה לקוי, בפעם השנייה, כמו שאמרת, יהושע הפיק לקחים ועשה את זה נכון. אבל עצם השילוח של המרגלים, עצם השיטה הזאת שככה לכבוש את הארץ, לא בצורה של לסמוך על ניסים, אלא בצורה שכל אחד עושה נס בעצמו, כל אחד מתגבר על הפחדים שלו ועולה לארץ ישראל, זאת הדרך ואין בלתה. ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום באמת על נקודה שהיא מאוד מאוד עמוקה, על שלוש מילים, שבחסידות זה, אצל הרבי זה היה יסוד היסודות, ונראה שזה גם היסוד מאחורי השליחות, מאחורי כל השלוחים. שלוש מילים, עבודה בכוח עצמו. העולם הזה נברא כדי שאנחנו נעשה ניסים, לא שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים. שכל אחד יתגבר על הפחדים שלו ועל החששות שלו וימצא את הכוחות לעשות את הדבר הנכון. ולכן משה רבינו יודע שאת ארץ ישראל נכבוש כל אחד בעצמו, עם המחשבה, עם ההתבוננות, אז נכון? בפעם הראשונה הביצוע היה לקוי והם נפלו, בפעם השנייה כבר עשו את זה נכון. אבל עצם הדבר הוא שזאת הדרך, עבודה בכוח עצמו, לחפש את הכוחות שלך ולא לחפש את הניסים מלמעלה, באמת נקודה מאוד עמוקה. לפני שאני מתחיל, אני רוצה להקדיש פה מילה לחבר יקר שאינו כאן כבר כמה שנים. אם הוא שומע אותנו למעלה, אז אני מקדיש לו את זה מכל הלב, לאלי אבלון. החבר'ה מכירים, זוכרים את אלי אבלון, אני לא שוכח אותו. אלי אבלון, לפני כמה שנים הגעתי לבית הכנסת המרכזי, בקט שלי ב... סתם מנחם הערב, ודרך כלל אני לא בעיר באמצע השבוע, והגעתי למנחם הערב. והייתה פרשת שלח, ואלי עומד בכניסה, ואלי היה ספרה וסייפה. אמנם איש ציבור, אבל תמיד היה לו וורט להגיד, ותמיד רעיון, אדם שחי ברעיונות. והוא אומר לי וורט, וחשבתי שכשאני אגיע לנושא צריך להזכיר את זה בשמו, אמר וורט, מצאתי את זה בכלי יקר. הכלי יקר אומר, סתם וורט מאוד יפה, לא קשור לשיעור, אבל הברקה יפה שיהיה לי לו נשמתו, וזה נושא לשיעור בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך אנשים. לדעתך תשלח אנשים. מה אומר אנשים? אתה תגיד שלח לך ויתורו את הארץ. מה זה משנה? אנשים ולא נשים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כך אומר הכלי יקר, תשמע, אם היית מקשיב לי, היית שולח נשים ולא אנשים. היית שולח מרגלות ולא מרגלים. למה? כי על נשים אפשר לסמוך. נשים יש להם את החוש להריח, איפה הבעיות הגדולות? אישה יכולה ליפול בדברים קטנים, כמונו. אבל אישה לא תיפול בדברים הגדולים. יש לה את החוש ריח להריח, איפה אנחנו קוראים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יודעים את זה? כי באותו הדור, בכל הניסיונות שהיו לעם ישראל, איפה שהגברים נפלו, אנשים החזיקו מעמד. בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים, גברים הפסיקו ללדת ילדים.
אנשים.
מה?
אנשים.
לכן הקדוש ברוך אומר לו, שלח לך, לדעתך תשלח אנשים. אבל אם היית שואל לדעתי, זאת הייתה ביקורת, שלח לך, לדעתך תשלח אנשים כמו שאתה חושב. אבל אם היית שואל לדעתי, הייתי אומר לך לשלוח נשים. תעשה כמו שאתה חושב, זה היה ביקורת, תוכחה, כמו שרשי אומר. אני מצווה לך, כי אני הייתי אומר לך לעשות משהו אחר. למה משה לא שלח נשים? זה כנראה הייתה גזרה שהוא לא הבין את הרמז, שהם כולם היו צריכים, הם לא היו רואים להיכנס לארץ. אבל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שים לב, נקרא את המדרש שאומר, בכל, העתקתי את זה אני מקווה, כן, את הנקודה מזה העתקתי, נשים לב שבמדבר, בכל הניסיונות הגדולים נשים עמדו. א', יצאנו ממצרים, בזכות נשים צדקניות, יצאו אבותינו ממצרים, הגברים הפסיקו ללדת ילדים. הם עבדו עבודת פרך, הם איבדו את ההתלהבות. אתה לא מביא ילד אם אין לך עתיד, אם אין לו עתיד לילד הזה, אז הם הפסיקו ללדת. מה עשו אנשים? לקחו את ה... הוציאו, שלו דגים מהמים והלכו למקומות העבודה, והיו מעוררות את הבעלים לחזור וללדת ילדים, וככה פרו וישרצו וירבו מאוד. לכן אוכלים את החרוסת, להזכיר תחת התפוח עוררתיך, שהנשים עוררו תחת עץ התפוח את הגברים, להמשיך וללדת ילדים. רק אסיים. חטא העגל. אנחנו זוכרים את אהרון אומר לגברים שיפרקו את מזמי הזהב אשר באוזני נשכם. למה? כי הוא יודע שאנשים לא ייתנו. אבל מה הם עושים הגברים? אנשים לא נותנות, אז מה הם נושאים? מורידים את נזמי הזהב אשר באוזניהם. הם מורידים את הנזמים מהאוזניים של עצמם. אולי זאת הסיבה שגברים לא הולכים עם עגילים. כי כשגבר הלך עם עגילים, הוא שם אותו בחטא העגל. אז הם מורידו את הנזמים של עצמם. וארץ ישראל, העיקר הנושא שלנו, כשהגברים מואסים בארץ חמדה, לא רוצים את הארץ, חזקו ממנו, באות בנות צלופחד ומתעקשות לקבל חלק בארץ. איפה שהגברים מפשלים ומזייפים, אנשים מפגינות אמונה. ואני רוצה לומר משהו שאף פעם, נדמה לי שלא הזכרתי כאן, הרבי אמר פעם שהמילה אמונה היא בלשון נקבה, היא לא בלשון זכר. היו צריכים לומר אמון. למה אומרים אמונה? אמונה חזקה. אמון הוא חזק, אמונה היא נקבה. למה? כי אמונה היא כוח נשי, היא לא כוח גברי. גבר הוא כל דבר אצלו בהיגיון. אין אצלו את הדבקות במטרה, אין אצלו את הנאמנות, אין אצלו ללכת עד הסוף כמו שצריך. אומר רק לי יקר, הקדוש ברוך הוא רומז למשה רבינו, ומשה משום מה הייתה גזרה, הוא לא הבין את הרמז. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שלח לך אנשים לדעתך, אבל אם לא היית שואל את דעתי, הייתי אומר לך לשלוח נשים מרגלות, ואז הם היו אוהבות את הארץ והיו באות לפה בשמחה. השאלה הזאת, אני לא יודע, אני חיפשתי, לא יודע, אני אומר לך מה שכתוב בכלי יקר, לא יודע, את השאלה הזאת אני באמת לא יודע, כנראה יש באמת מפרשים שאומרים שכל הסיפור של המרגלים הוא גזרה שנפלה עליהם כי הם לא היו בנויים לכניסה לארץ. הדור הזה של העבדים שיצא ממצרים לא היו בנוי לכבוש את הארץ. אז זה יכול להיות באמת הסבר פשוט, שגם משה היה חלק מהעלילה הזאת של להשאיר אותם במדבר ולהקים דור חדש שגדל לתוך הניסים ובשל, ככה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שאדם שיוצא מעבדות, אדם שיוצא מ-200 שנה של עבודת פרך, לא בשל להילחם על הארץ. הוא צריך 40 שנה להתחשל במדבר, לקבל את הניסים של המן והמים ולהתגבש באמונה שתיתן לו את הכוח להתחיל מהארץ מחדש. כן, יש דעה כזאת, ככה הרמב״ם אומר, אז זה גם יכול להסביר את משה באמת. נקרא במובן מספר 3, כלי יקר, תחילת פרשתנו, פירט, שלח לך אנשים, לפי שהאנשים היו שונאים הארץ ואמרו ניתנה ראש ונשוב במצרימה, אבל הנשים היו מחבבות הארץ ואמרו, בנות צלופחד אמרו, תנה לנו אחוזה. איפה שהגברים דיברו לשון הרע, הנשים ביקשו אהבה, תביא לנו את ארץ ישראל. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא, לדעתי שאני רואה בעתיד, טוב לשלוח נשים המחבבות הארץ, אבל לך לדעתך שאתה סבור שקשרים הם והארץ חביבה עליהם, תשלח אנשים וזה הושלח לדעתך אנשים. יש סיפור ישן שחסידים מספרים על זוג שלא היו להם ילדים, ורופאים כבר יאשו אותם ואמרו לו, יהיה לכם ושיצמחו לנו שערות על כף היד. אבל האישה הייתה לה אמונת צדיקים והיא סחבה את הבעל, היא הייתה ממשפחה חסידית, הוא לא היה חסיד, סחבה אותו בעל כורחו לרבי, שם באותו אזור, באותה עיירה, שיברך אותם. הרבי ראה שאין להם סיכוי ללדת ילדים, אבל האישה כל כך רצתה וכל כך התחננה, אז הוא בירך אותה שיהיה לילדים, מה אכפת לה, עולה לו כסף, בירך אותה. חלפה שנה והיא יולדת. כל העיר בתדמה מהנס הזה. רצים החסידים לרבי להגיד לו, רבי, תראה איזה נס עשית, אתה שברת את הרופאים, שברת את כולם, היא ילדה. אומר הרבי, להגיד לכם את האמת, זה לא אני, לי אין כוחות לחולל נס כזה. זה האמונה של האישה הזאת. מה שקרה, שכשאנחנו יצאנו מפה, ואני אמרתי, נברך אותך כעת חיה ולשרה בן, שיהיה לך בשנה הבאה בן, מה היא עשתה? היא סחבה את בעלה לחנות מוצרי תינוקות, היא אמרה, צריכים להתכונן, הרבי בירך אותנו. הוא אומר לבוס הרבי בירך אותנו, לא נעים לו ממך, הוא בירך אותנו. היא אומרת, אין דבר כזה. אם הרבי אמר, יהיה, צריכים להכין עגלה, וצריכים להכין בקבוק תינוק, וצריכים להכין שנהיה מוכנים איתה, שיהיה לה להביא את הילד. הוא אומר, האמונה שלה זה שבר לבעלה את הגזרות. כשהקדוש ברוך הוא ראה את הביטחון שכך יהיה, אז כך נהיה. אז אומר הרבי, בהתוודויות תשמ"ז, חלק ג' עמוד 321, לנשים ובנות יש יתרון בכוח האמונה, כמרומז בכך שאמונה היא לשון נקבה, הדבקות הזאת, היהודיות הזאת. אגב, פעם הרבי דיבר שזאת הסיבה שיהדות נקבעת על פי האמא, כי האמא היא יהודית יותר במהותה מהגבר. הגבר הוא אדם של רעיונות, אבל במהות, באופי, ב-DNA, לאמא יש את היידישקייט הזאת, את האכפתיות הזאת שעוברת מדור לדור, ולכן היהדות עוברת, נמצאת אצל האמא. על כל פנים, נחזור לענייננו, זו רק הייתה הערה, ואנחנו שואלים, מה עומד בראש של משה כשהוא שולח את המרגלים? אז אני רוצה לדבר על נקודה שהיא מאוד מאוד עמוקה, ולהתחיל עם סיפור שהוא שווה יותר מכל כסף שבעולם. אין כסף ששווה כמו הסיפור הזה, כי הסיפור הזה נותן חיים, וכסף לא נותן חיים. יש יהודי באמריקה, הסיפור הזה יש אותו ביוטיוב, כל אחד יכול לעלות, מי שלא מאמין לי, יכול לעלות, לראות היהודי שמספר את זה, הוא לא חסיד חבד, לא דומה לחסיד חבד בכלל, יהודי מודרני, אבל הוא מספר את זה נהדר. יש יהודי באמריקה שקוראים לו צבי הירש ויינרב. היהודי הזה הוא סגן נשיא ה-OU, ה-Union Orthodox, איגוד התאחדות הרבנים האורתודוקסים באמריקה. יהודי נכבד מאוד. היהודי הזה בצעירותו הוא גם רופא, הוא גם רב, והוא גם פרופסור לפסיכולוגיה, גם פסיכולוג, מרצה באוניברסיטה. בצעירותו, בגיל 30, 35, 40, הוא חווה משבר של אמצע החיים, אצלו זה קצת הגיע מוקדם מדי. הוא לא ידע בדיוק מה יהודו בחיים. הוא גם היה רב, משפיע, מנהל קהילה, מוסר שיעורים, דמות רוחנית. בשבת הוא רב, ביום חול הוא פרופסור, הוא פסיכולוג. כל השבוע הוא באקדמיה, הוא מרצה, בחברה אחרת, במושגים אחרים. התחיל להתבגר, גיל 40, והוא שואל את עצמו, רגע, מה אני צריך לעשות בחיים? אני יותר רב, אני יותר פסיכולוג, להתמקד בזה, להתמקד באור, אי אפשר להצליח הכל. איזה חינוך לתת לילדים? חינוך יותר מודרני, חינוך יותר, יותר מיושן, והוא התחיל גם מבחינה מקצועית לשאול את עצמו, יותר להתנדב, יותר להרוויח, זה השאלות שיש לכל אדם בחיים, אצלו זה הגיע מוקדם מדי. חשב מה לעשות, התייעץ עם הרבי. הוא לא חסיד חב"ד, אבל בכל אופן גר באמריקה, גר במרילנד, בוושינגטון. שמו של הרבי הגיע אליו, החליט להתייעץ עם הרבי. מספר כך, הוא אומר, התקשרתי למזכירות, לא אמרתי את שמי, אמרתי למזכיר, מדבר יהודי ממרילנד, ואני רוצה להתייעץ עם הרבי, יש לי הרבה ספקות בחיים, מה לעשות, רוצה לשמוע את דעתו של הרבי. פתאום הרבי עולה על הקו. לטלפון הזה היו שתי שלוחות, שלוחה אחת במשרד של המזכירות, שלוחה אחת בחדר של הרבי. הרבי עולה על הקו ואומר לו, יש יהודי במרילנד ששמו הוא ויינרב, כדאי שהוא יתייעץ איתו. הוא חשב שהוא מתעלף, שעובדים עליו, הוא לא אמר את השם שלו. אז הוא השתתק. נהיה שקט, אז המזכיר אומר לו, שמעת מה הרבי אמר? הוא אמר לו, לא שמעתי. אז מה, הרבי אמר שיש יהודי במרילנד בשם ויינרב, וכדאי שתתייעץ איתו. אבל ויינרב זה אני, הוא אומר. אז הרבי עלה שוב על השיחה, והרבי אומר ביידיש, אם ככה הוא צריך לדעת, שכשיש ליהודי שאלות, הוא צריך לפעמים לדבר עם עצמו. מה הרבי התכוון להגיד לו? תשמע, אדון ויינרב, אני יכול לעשות בשבילך ניסים, אבל אין בזה שום עניין, כי הנקודה היא שאתה תעשה ניסים. הנקודה היא בשבילך נברא העולם, שאתה תתגבר על החששות שלך, ותעשה את הספיקות שלך ואת הלבטים שלך, ותמצא את הדרך הנכונה בכוחות עצמך. רק כשאדם בוחר, הוא מתקשר. רק כשאדם מתלבט ועובר את הסיבוב ומוצא בעצמו את הכוחות להתקדם, רק אז הוא מתעלם מבחינה רוחנית. אומר הרבי, זה מה שקרה פה. כשמשה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא את המילים, שלח לך לדעתך, הוא שומע משהו אחר ממה שאנחנו שמענו, הכל תלוי במנגינה. את אותו מילה אפשר לומר באינטונציה כזאת, באינטונציה אחרת. כן, אם הנכד נוסע למי שיש לו נכדים, נוסע לרמת הגולן, לטיול. ואתה שואל אותו איך היה, הוא אומר, סבא חבל על הזמן. אם אתה לא מכיר סלנג, מה אתה מבין? אם אתה מיושן, פרימיטיבי, מה אתה מבין? סבא חבל על הזמן, אל תיסע, הפקקים ייבשו אותך, הנחלים בגולן יבשים, אל תלך לשם, אין טעם, עדיף תישאר בראשון, תשתה קפה. אבל אם אתה יודע מה זה חבל על הזמן, חבל על הזמן זה סבא, תעלה על האוטו, מה אתה מבזבז זמן? אני לא יכול להסביר לך אפילו כמה זה יפה, חבל על המילים. כשמשה רבינו שומע, שלח לך לדעתך, הוא שומע משהו אחר. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תעזוב אותי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מוישלה, הגיע הזמן שתתבגרו, שלח לך לדעתך, תתחילו לחשוב קצת. עד מתי אני אשא אתכם על כפיים? כל השנה הזאת של המדבר הייתה הכנה לקראת הכיבוש של ארץ ישראל, שסוף סוף יהודים צריכים להתחיל להתבגר, צריכים להתחיל להראות מה יש בהם, מה הם למדו, מה הם מסוגלים לעשות. כי העולם הזה לא נברא בשביל שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים, העולם הזה נברא בשביל שבני אדם יעשו ניסים. שכל אדם ייקח את כל מה שהוא למד, וייצא לעולם הגדול, ויפגין את האמונה שלו בקדוש ברוך הוא. אז כשמשה שומע, שלח לך לדעתך, הוא שמח. הוא אומר, סוף סוף קיבלנו תעודת בגרות. הקדוש ברוך הוא סומך עלינו. הוא חושב שאחרי שנה של יציאת מצרים, ומתן תורה, וניסים, ועשר המכות, וקריאת ים סוף, כבר אפשר לסמוך עלינו שיכולים לצאת לשטח. יכולים לשבת, ולהתלבט, ולהביא מפות, ולחשוב איך לכבוש את ארץ ישראל, ומה הדרך הנכונה. איפה הייתה הבעיה? זה כבר לא הייתה הבעיה שלו. הבעיה שלהם, שהם חשבו שאם נותנים להם מנדט לבחור את הדרך, הם גם יכולים להחליט שאין דרך. להחליט שזה לא רלוונטי. וזה הטעות שלנו. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ניסיון, אפשר לעמוד בו. הבחירה שלנו היא איך לפתור את הבעיה. לא להחליט שאי אפשר לפתור את הבעיה. כי הקדוש ברוך הוא לא שולח אותנו לכאן אם אי אפשר לשלוט בארץ הזאת. הדרך שלנו היא למצוא, הבחירה שלנו היא למצוא איך לנהל את הארץ, איך לכבוש את הארץ, איך לעשות את זה הכי טוב. אבל לא להחליט שזה בלתי אפשרי, כי לא בשביל זה נשלחנו. אז משה מבחינתו, כשהוא שומע, שלח לך לדעתך, הוא שומע פה את האמירה הכי חזקה שהקדוש ברוך הוא אמר עד היום, אתם בשלים להתחיל לעבוד. אתם בשלים למצוא את מה שאתם צריכים לעשות בעצמכם. אז שבו עם מפות, שלחו מרגלים, שלחו תיירים, תעשו מה שאתם חושבים. די, לא יכול לשלוח לכם כל היומן. כשילד בגיל שנתיים בקש ממך כסף לקנות גלידה, אתה שמח, אתה אוהב לתת לו. אבל כשילד בגיל 30 בא לבקש כסף לקנות גלידה, אתה מצטער. תגיד לי, עד איזה גיל אני אסחוב אותך על הכתפיים, בשביל מה חינכתי אותך? כשמשה רבנו שומע, שלח לך לדעתך, הוא אומר, אנחנו בשלים לצאת לחיים. אנחנו צריכים להתחיל לעשות את מה שנועדנו לו, לכבוש את ארץ ישראל בכוחות עצמנו. ולכן יהושע עושה את זה ושולח. ואצל יהושע כבר הביצוע נכון. שמה? מה, למה הוא נשאר בחוץ לארץ? טוב, זה אחריות מיניסטריאלית. הוא לא אשם, אבל יש מושג של אחריות מיניסטריאלית. גם אם הוא לא אשם, אבל אצל עם ישראל מנהיג הוא הראש של העם. ואי אפשר שהגוף יישאר בחוץ לארץ והראש ייכנס לארץ. בעם ישראל, זה המנהיגות בעם ישראל, ואולי באמת צריך לדבר על זה פרשת חוקת, נמסור על זה שיעור, שבעם ישראל מנהיגות זה משהו אחר. המנהיג הוא לא מי שעושה סיבוב על העם, הוא מי שהוא הלב של העם. וגם אם הוא לא אשם, הוא נשאר עם העם שלו איפה שהעם שלו היה. אם העם שלו נשאר בחוץ לארץ, הוא נשאר שם. אז זה לא אשמה, כמו שאברבנאל אומר, אלא אחריות מנהיגותית. זה לא אשמה, זה פשוט הוא הראש של העם, הוא נשאר איתם. על כל פנים, נחזור לענייננו. מאיפה משה יודע את זה? שהיעד של החיים זה לעשות ניסים בעצמנו, לא לסמוך, לא לבקש ממנו שיעשה ניסים. מאוד פשוט. יש מאורע בחיים של משה רבנו, שני מאורעות שעיצבו אותו, אם אני יכול להתבטא בלשון כזאת גסה ומגושמת, שמשה למד שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל על עצמו, הוא מסתכל עלינו, הוא רוצה שאנחנו כבר נעשה משהו בחיים. הסיפור של הלוחות, סיפור ראשון ומדהים. משה רבינו מקבל מהקדוש ברוך הוא לוחות ראשונות. מעשה אלוקים אמה. הקדוש ברוך הוא לוקח חוצב אבן מתחת כיסא הכבוד, אבן סנפיר, נותן למשה רבינו מעשה ידי אלוקים. יותר קדוש מזה לא יכול להיות. משה יורד למטה, רואה את חטא העגל, מתרגז, בפשטות נגיד, מתיח את הזה בקרקע וזה מתנפס לרסיסים. ואז הוא שואל, מה עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אתה תעשה לבד. לא יבוא עוד פעם ממני, עכשיו תורך. והוא פה באוהל שלו, צומח לו אבן, והוא חוצב מזה אבנים, והוא עולה למעלה, וצועק, מוסר נפשו על עם ישראל, אם אין לכן אינה מספרך, או שאתה מציל אותם, או שאתה הרוג גם אותי. וכשהוא יורד למטה, קורן אור פני משה. כשהוא יורד עם הלוחות השניות, הפנים שלו מהירות. למה? הלוחות השניות היו ברמה יותר נמוכה מהלוחות הראשונות. הלוחות הראשונות היו מעשה ידי אלוקים. והלוחות השניות היו מעשה ידי אדם. כי רק כשאתה עושה, אתה משתנה. כשאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו לא זזים בסנטימטר. כשאדם מקבל, הוא נשאר פסיבי. איך אומרים? הקדוש ברוך הוא יכול לשבור את הטבע, לא לשנות את הטבע. לשנות את הטבע יכולים רק אנחנו, עם המעשים שלנו. כשיהודים יושבים יחד, ומחליטים איך לכבוש את הארץ, ומאיפה להיכנס, ומאיפה לגלות את הכוחות, ומאיפה להתגבר על מה שלא קל, ככה אנחנו מתחברים לארץ הזאת. ארץ ישראל נקנית ביסורים. אין דרך אחרת. רק כשאתה נאבק ואתה משלם, אתה מבין, מעריך את מה שקיבלת. אז כשמשה שומע, שלח לך לדעתך, הוא רוקד, נקרא את הרבי, הרבי אומר, הוא שמח, שסוף סוף הגענו לשלב, שאפשר לסמוך עלינו, כבר לא תינוקות, לא צריכים לתת לנו מים, לחם מהשמיים ולא מים מהבאר, אפשר לצאת לעבודה. כמו תמיד, הפיילוט נכשל, בפעם השנייה זה מצליח. זה סיפור אחד. סיפור שני, שהוא עוד יותר מרשים, שנוגע לכולנו, זה הקמת המשכן. בריאת העולם. המעשה הזה ששינה את האנושות ועד היום מתווכחים עליו, מקבל בתורה 26 פסוקים. זה מה שהקדוש ברוך הוא מקדיש לספר על בריאת העולם. 26 פסוקים. מתן תורה, רבע פרשה קצרה. הפרשה הכי קצרה בתורה, יתרו, רבע פרשה, אפילו לא כל הפרשה. מתן תורה. על הסיפור של הקמת המשכן, 5 פרשיות בתורה. 5 פרשיות שחוזרות על עצמן כל פעם, עוד פעם ועוד פעם. למה? כי בבריאת העולם הוא בנה לנו בית, וזה לא אישו. במשכן אנחנו בנינו לו בית, וזה אישו. מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא זה שאנחנו נעשה ניסים, שאנחנו נתאמץ ונאסוף כסף ונפעיל כישרונות ונתגבר על הפחדים ועל החששות ונבנה לו בית. על זה הוא לא יכול להפסיק לדבר, 5 פרשיות, חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, כל שבוע אותו דבר. כי הסיפור של התורה, הסיפור של החיים זה בשבילי נברא העולם, לא בשבילו. זה שהוא גדול, לא צריכים אותנו. להראות שאנחנו גדולים, שהוא בחר בנו ועכשיו אנחנו בוחרים בו. במילא משה יודע שהדרך לכבוש את הארץ היא רק דרך תיירים ורק דרך מרגלים. מה שצריך בדרך הטבע. כמובן, יהודי מתפלל ויהודי מבקש, כי בלעדי הברכה שלו אז הכלים ריקים. אבל תעשה כלים, תחשוב, תתאמץ, תתלבט, תגייס כוחות, תחשוב איך לעשות את זה. במילא משה לא נכשל ויהושע לא נכשל, זאת הדרך לכבוש את הארץ, אין דרך אחרת. לפי זה, נותרת שאלה עצומה שאין יהודי שלא שאל אותה כל שנה מחדש. כשאנחנו מגיעים לפרשיות של הניסים, קריאת ים סוף, עשרת המכות, מה כל אחד חושב שמגיעים לזה? למה אין היום ניסים כאלה? למה הקדוש ברוך הוא עוד פעם לא קורע את הים? תחשבו שבתעלת סואץ במלחמה, במקום להקריב במלחמת יום כיפור, אריק שרון הקריב שם מאות חיילים, במקום להקריב כל כך הרבה חיילים, פשוט התעלה הייתה נפתחת לפניהם. במקום להקים את הדוברות האלו על התעלה, התעלה הייתה נפתחת בפני חיל ההנדסה, והם היו יורדים למים והכל היה נהדר. למה לא? הרי מספרים שפעם ילד הגיע הביתה בערב פסח, מספר לאמא את סיפור קריאת ים סוף. אמא שואלת מה הגננת סיפרה, אז הוא אומר אל תשאלי, הגננת סיפרה שהם הגיעו לים, פרעה מאחוריהם, הים לפניהם, משה לא יודע מה לעשות, מרים למעלה יחידת טייסת F-16, מפציץ אותם, ואז חיל ההנדסה מקים גשר על המים והם עוברים את המים. היא אומרת לו, אתה בטוח שזה מה שהגננת סיפרה? הוא אומר לא, אבל אם הייתי מספר לך מה היא סיפרה, לא היית מאמינה. מה הולך כאן? אז למה שלא יעשה עוד פעם ניסים כאלה לעתים יותר קרובות שכולנו נתחיל להאמין? ויש תשובה מדהימה שהרבי אמר. כי אין שום עניין שהוא יעשה ניסים. העניין הוא שאנחנו נעשה ניסים. העניין הוא שאנחנו נתגבר על עצמנו ונמצא כוחות שאין לנו ונגלה שיש לנו אותם. רק מה, בהתחלה הוא עשה ניסים כדי לבגר אותנו. כמו שבתחילת החיים אתה עובד בשביל הילד, אבל מגיע שלב שהילד צריך להתחיל לעבוד בשביל עצמו. מאיפה הרבי לומד את היסוד הזה? מסיפור יפה בגמרא. יש בגמרא סיפור מאוד מוזר. אולי הוא לא היה במציאות, אני לא יודע. יש הרי הרמב״ם אומר שיש סיפורי אגדות בתלמוד שהם רק משל. הם לא היו זה, איך היה הדרך של חז"ל לעניין אנשים? להעביר מסר. היו מספרים סיפורים, ודרך הסיפור היו מעבירים מסרים עמוקים. אז הגמרא מספרת סיפור כזה. הגמרא מספרת שהיה יהודי אחד שנולד לו בן, ומסכן אשתו נפטרה, ואם הוא מגיע הביתה עם התינוק, ילד בן יום, הוא צריך להאכיל אותו. ואין איזומיל, אין מטרנה, צריך אוכלים רק חלב אם, זה לפני 2000 שנה, אין משהו אחר. אומרת הגמרא קרא נס, אומרת הגמרא קרא נס, וצמחו לו דדים כדדי אישה, והוא העניק בעצמו את התינוק. ככה הסיפור בגמרא. יכול להיות שזה רק משל הסיפור הזה, אבל ככה הגמרא מספרת. ממשיכה הגמרא ושואלת, מה דינו של אדם זה? אדם כזה שקרא לו נס כמו קריאת ים סוף, יותר גדול, שהוא יכול להעניק בעצמו. מה דינו? דעה ראשונה אומרת רב יוסף, כמה, אומר רב יוסף, כמה גדול אדם זה שנשתנו בשבילו סדרי בראשית. אמר רבה יהיה איפחה, כמה גרוע האדם זה שנשתנו בשבילו סדרי בראשית. כמה גרוע האדם שהקדוש ברוך הוא צריך לעבוד בשבילו. שהוא לא יכול להסתדר לבד והוא צריך שהקדוש ברוך הוא יפתח בשבילו את הצינורות של החלב. אגב, אני אומר סוגריים, פעם שמעתי שאלה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לו להניק את הילד, שישלח לו מלמעלה קצת כסף, הוא יוכל לזכור מנקת. למה הוא צריך להצמיח לו כזה נס? כנראה שיותר קל להפוך גבר לאישה מלתת לבן אדם קצת כסף. אבל זה הערה בפני עצמה. אבל כל פנים נחזור לענייננו. אומר אביי, כמה גרוע האדם זה שנשתנו בשבילו סדרי בראשית. שאל הרבי פעם, מה המשמעות של הסיפור הזה? האדם שקרא לו כזה נס, הרי צדיק הצדיקים, זה הבעל שם טוב. למה הוא גרוע? אומר הרבי, כי הוא גרוע. כי הוא פישל בקטע של החיים שלו. החיים של האדם זה להגיע למצב שאתה מאמין שכל ניסיון שיש לך אתה יכול לעמוד בו. ודווקא היובש של החיים זה האתגר הגדול שלך. אז מתחיל העבודה בכוח עצמו, ומילא לא להפיל את עצמך על אף אחד, אלא למצוא את הכוחות, להתגבר, לחשוב, למצוא את הדרך לפרוץ וללכת הלאה, ופתאום לגלות שהיה לך את כל הכוחות, והניסיון הזה רק גידל אותך ורק השביח אותך, ולא חס ושלום נועד להכשיל אותך. אז נקרא במובא מספר 4, אני מדלק את הקטע הראשון. קטע השני מהרבי, ספר השיחות השמעת. אומר הרבי, בספר הסכות תשמ"ט, חלק ב' 538, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, הרי לא זו בלבד שמשה לא חשש מעניין בלתי רצוי, אלא אדרבה, היה שמח על החידוש בדיבור זה, שעבודת המטה תהיה באופן של בחירה חופשית לגמרי, ללא ההכרח לציווי הקדוש ברוך הוא, כי אם מדעתו ורצונו של האדם, שהוא מתאימים מעצמם לרצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אכבוש בפניכם את הארץ. אתם מתכוונים להישאר תינוקות לנצח? לא, אני קובע את היעד, ולכו תשברו את הראש, איך לעשות את זה? זה העבודה שלכם, להתבגר. במילא משה שמח שנותנים לו יוזמה כזאת. מה העניין בזה? שהוא יעשה את זה, זה יהיה יותר נעלה. אומר הרבי משפט שזה כל השיעור. משפט אחד שאותו צריכים לתלות על הפרישידר בכל הניסיונות שיש לנו. אומר הרבי, בהיום יום כ"ט מנחם אב, זה הספר הראשון שהרבי כתב, יש בו וורט לכל יום, מין לוח יומי עם רעיון לכל יום. אומר הרבי בכ"ט מנחם אב, הנדרש הוא שתהיה העבודה בכוח עצמו. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שכל אחד יעשה ניסים בעצמו, ימצא את הכוחות של עצמו. אמנם, יותר נעליתי הדרגה במובילים יד ביד מלמעלה. בוודאי שזה הרבה יותר יפה אם הקדוש ברוך הוא יוביל אותך יד ביד, אבל יותר יקרה היא העבודה בכוח עצמו. כמובן שאם אבא נותן לילד, יהיה לילד יותר ממה שהוא יעבוד בעצמו. אבל יותר יקר שהילד הוא משיג בעצמו. זה הופך את זה לבעל משמעות, זה הופך את זה לבעל ערך. אז זאת הנקודה. אגב, טוב, אני אסיים את הנקודה, רק נסגור את הפינה הזאת, ואומר הרבי את זה בקשר לאותו סיפור, אגרות קודש חלק י' עמוד שין י' א', יהודי שהגיע לשכונה חדשה והיה אמור לפתוח שם מקום לשליחות כנראה, אני לא, כנראה מתוכן המכתב, והוא לא מצא מקום, והוא כאילו משליך את עצמו על הרבי, הוא נשלח לשליחות, אבל הוא משליך את עצמו, לא מצאתי מקום, זה בלתי אפשרי. אז תראו מה הרבי כותב לו, במה שכותב שבשכונה החדשה אינו מוצא מקום מתאים, כל העניינים דתורה ומצוות באים על ידי יגיעה, ורק בצד לעומת זה נאמר אשר נאכל חינם. במצרים קיבלו בחינם, אצל הקדוש ברוך הוא לא מקבלים בחינם, ארץ ישראל נקנית בייסורים. ולמה לא להתפלל שיעשו עמו נס למצוא המקום בלי יגיעה? מה אתה מתפנק? רב, תסדר לי נס שנמצא בלי יגיעה. ניסים אני יכול לעשות הרבה, אבל מה העניין בזה? העניין הוא שתמצא את הכוחות שלך. וכידוע הלשון כמה גרוע חולו בשבת מן ג' ב', רומז הרבי לאותו סיפור עם אותו גבר שכמה גרוע שנשתנו בשבילו סדרי בראשית. אז זאת הנקודה והיא ברורה. אני רק אסיים, חשבתי הרבה באיזה סיפור לסיים. זה מאוד מילה אחת, יש לנו עוד שתי דקות. אנחנו נמצאים שבועיים לפני ג' בתמוז, לפני שבועיים וחצי, ו-25 שנה עכשיו להילולה של הרבי, אני כבר חודשיים, הילדים שלי יהודי כבר חודשיים לא הייתי בבית. אנחנו עובדים על פרויקט של ספר חדש, מה שלמדתי מהרבי, שאנחנו רוצים להפיץ אותו בעשרות אלפי עותקים. כל פנים, אז אנחנו חיים את היום הזה יום-יום, זה יום שהוא ממלא בחשבון נפש. אבל הנקודה העיקרית שלומדים אותה אצל הרבי לא דיבר סתם. התפיסה הזאת שהוא אמר, חבר'ה, לא באתי לעבוד בשבילכם. לכו תעבדו קשה ותשברו את הראש, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זה לא היה מילים. ככה נבנה כל מפעל השליחות. יש סוד שאף אחד לא יודע אותו. כל אחד נהנה מהשלוחים, כל אחד מתארח אצל השלוחים. מה כולם חושבים? יש בטח איזה דוד עשיר באמריקה שהוא שולח את הכסף כל סוף חודש. ובכן, הכל נכון חוץ מהדוד העשיר באמריקה. אין דוד ואף אחד לא אוסף את הכסף, כל שליח הוא בעל הבית לעצמו. יותר מזה, החידוש הכי גדול במפעל השליחות, אין אפילו מתודה מה שליח צריך לעשות. הוא יכול לטפל, לעבוד עם זקנים, עם מבוגרים, עם ילדים, ברווחה, בחסד, להקים בית חולים לחולי נפש, מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. אין שום כללים. מה אתה צריך לעשות? ללכת למקום ולעשות מה שצריך. כל מפעל השליחות עומד על האנשים ולא על הרבי. כל הרבי שמפעל השליחות, אתה הולך, אתה עובד, אתה מגייס את הכסף, גם לא זורקים שליח באמת. כי המקום עובד על האדם עצמו, על הכוח שלו, על המסירות שלו, על המאמץ שלו. זה לא היה מילים שהרבי דיבר. הרבי באמת האמין שבאנו לעולם בשביל להביא את עצמנו לשיא. באנו לעולם בשביל לתת לקדוש ברוך הוא את כל הכוחות שיש בנו, לא להתפנק ולא לבקש חיים קלים ולא להתפלל לניסים. בהחלט לבקש ברכת שמיים, אבל שהברכה תחול בתוך מה שאנחנו עושים, ורק אז אנחנו גדלים. רק מתוך זה אנחנו באמת קולטים כמה כוח יש בנו. ואני אסיים בסיפור שקצר מהרבי על הנושא הזה. היו שנים שהרבי היה מקבל סטודנטים ליחידות. סטודנטים באמריקה ביום חמישי בלילה היו מגיעים ושואלים כל מיני שאלות בפילוסופיה. פעם הגיעה קבוצה ככה, חבר'ה, לעניין, ושאלו שאלות קשות, ובסוף הם שאלו את השאלה הכי גדולה. הם אמרו, רבי, התלמידים שלך אומרים שאתה עושה ניסים. האם זה נכון שאתה יכול לחולל ניסים? אז הרבי אמר, לא רק אני יכול לחולל ניסים, כל יהודי יכול לחולל ניסים. כשיהודי מתפלל, כשיהודי עושה מצווה, כשיהודי מתאמץ ועושה דבר בלתי רגיל, זה משנה דברים בשמיים והוא מחולל נס. וזה הרעיון של הסיפור הזה. שלח לך לדעתך, מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הגיע הזמן שאתם תתחילו לעשות את הניסים. כל אחד יחשוב קצת יותר מהקופסה שלו, ויתאמץ יותר, ויתייגע יותר. זה הנס הכי גדול, וכמו שהוא אמר, זה הדבר הכי יקר, והכי יפה, והכי חשוב.